בובקאמה דף צדיקי. אנחנו מתחילים שורה שביעית מלמעלה, גזל, פרה, מעוברת וילדה וכו'. תונו רבונו, הגוזל רחל הוא גזזה וילדה. זאת אומרת, הוא גזל רחל שהיא תאונה בבלד, מעוברת, וגם תאונה בצמר. בוא נגיד שרחל כזאת שווה 500 שקלים. משלם אותה ואת גזעותיה ואת ולדותיה, דברי רב מי. נעשה סדר, ככה. אחרי שילדה פרה לבד, שכבר ילדה וכבר גזו ממנה את הצמר, במקום 500 שקלים שווה 300. אבל הוולד והצמר שווים גם 300. אז אם אתה מסתכל על כל החבילה, כל שווה עכשיו 600. אומר רב מאיר, הוא לא ישלם 300 כמו שהבהמה שווה עכשיו. והוא לא ישלם 500 כמו שהוא גנב, אלא ישלם את כל ה-600. היינו גם מה שהשביחה אחרי זה, שיש עכשיו ולד ויש צמר גזוז. כך סובר רב מאיר. הוא הכי מחמיא. רבי יהודה אומר, גזילה חוזרת בעיניה. זאת אומרת, יחזיר את הבהמה שעכשיו שווה 300. וישלים עוד 200 שהוא חייב לשלם, כי הוא גנב בהמה ששווה 500. עם צמר ועם עובר. רב שמעון אומר, רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. כשהוא גנב היה שווה 500, הוא חייב 500. יש פה שומה של 500. לכאורה, רב יהודה ורב שמעון סוברים אותו דבר. צריך להסביר מה הנפקים ביניהם ביניהם, הגמרא בעמוד ב' אומרת. מתחילה הגמרא לבאר קודם כל את דעתו של רב מאיר. היבא ילו, מה הייתה מן רב מאיר? משום נקסבר, שינוי במקומו עומד. אין, הוא לא סבר שינוי קונה. אז אפילו שהבהמה ילדה וגזזנו ממנה את הצמר, הוולד והצמר הכל שייך לנגנב. הוא דיל מבעלמה, הוא מסכים ששינוי קונה. ואחר כנסה הוא דקוקוניס. הוא לא מסכים שהגנב ירוויח כלום. למה אין אפקמינה? להיכל לקוח שום מכחש. אם רב מאיר סובר שינוי לא קונה, שינוי לא קונה, הבהמה כחשה, יחזיר אותה. אבל אם בדרך כלל רב מאיר סובר שינוי קונה, ורק פה הוא קונס, אז פה שזה השתנה, נמצא שהגנב בעצם חייב בהמה שמנה. אז הוא צריך להשלים, להחזיר את הבהמה ועוד לשלם את מה שהכחישה. תושמע. גזל בהמה והזקינה. כך כתוב במשנה לקמון. עבדים והזקינו. משלם כשעת הגזילה. רב מאיר אומר, בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. עוד מעט נראה שבעבדים יש דין מיוחד. משמע. ואילו בהמה, כשעת הגזילה. למה כשעת הגזילה? ואיסה כדעתך סבר רב מאיר שינוי במקום העומד. אפילו בהמה נמי? שגיד לו, זה הבהמה שלך. אל עליו שמע מינו כסבר רב מאיר שינוי קונה. ואחר כנסו דקוקניס. אמרה לא, זה לא ראיה. רב מאיר לדבריהם דרבנן כאמר לו. לדידי אומר רב מאיר שינוי אין קונה. ואפילו בהמה נמי יכול להגיד לנגזל הרי שלך לפניך. אלא לדידך דאמריתו שינוי קונה. תודו לי לפחות, תודו לי מי את בעבדה דקמקרקע דומי. וקרקע אינה נגזלת. מתי מועיל שינוי בדבר שאדם גזל? קרקע שאי אפשר לגזול אותה, תמיד היא ברשות בעליה, לא יועיל בשינוי. אז טוען רב מאיר, עבדים דינם כקרקע, אז לא יועיל שינוי. ואמר לי רבונן, לא, אתה לא צודק, עבדה כמטלטל אדונה. אז כבר הבנו פה מה הדין המיוחד בעבדים. כי רב מאיר טוען שעבדים כקרקע. אז בכל אופן, לעניינו, אין לנו ראיה. תושמע. לצבוע לו אדום. אדם לקח צמר, נתן לאומן, שיצבע לו את הצמר בצבע אדום. הלך האומן וצבע אותו שחור. שחור הוא צבעו אדום. זה היה שוגג. לא כל האומנים חושבים שצריכים להקפיד לעשות בדיוק מה שבעל הבית אומר. רב מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו. זאת אומרת שהוא מחשיב אותו שהוא גנב את הצמר וחייב לשלם לו צמר. מה מדייק את הגמרא? דמי צמרו, אין, דמי צמרו ושבחו לא. אם הוא נתן לו את זה לצבוע את זה אדום, הלך צבע את זה שחור. בסדר. הצמר של בעל הבית השביח קצת. נכון שנקזז מפה את ההוצאות של האומן, אבל הצמר שווה יותר? אז למה שהאומן לא ישלם לו דמי צמר מושבח? ואיסא כדעתוך סבר רב מאיר שינוי אין קונה. של מי השבח הזה בצמר? דמי צמרו ושבחו בו אלה מי סבלי. אם בכל אופן רמי אומר משלם רק צמר, אלא לב שמע מינו, כסבר אמר שינוי קונה. אבל למעלה בגנב, כנוסו דקוקוניס, שמע מינו באמת הוכחה שרב מאיר מסכים ששינוי קונה. כשאדם גנב, רחל תאונה עם צמר ועם ולד, ואחר כך ילדה, הוא כונס אותו לשלם הכל. היקרא דאמרי, לא היבא אלן, בכלל לא היה לנו ספק. למה? מדאפי רב ותני, רב, יש לו גרסה הפוכה במשנה שם. הוא גרס, גזל, פרה והזקינה, עבדים והזקינו, משלם, כישת הגזלה, דברי רב מאיר. מפורש, רב מאיר סובר ששינוי קונה. וחכמים אומרים, בעבדים, אומר לו הרי שלך לפניך. אז אם ככה, ודאי לרב מאיר שינוי קונה. אז מה היה הספק? ואחר כנס הוא דקוקוניסלי. ולכן הוא משלם את דמי הבלד והצמר הגזוז. כי כוי בועלון, אחי בעלן. זה היה הספק שלנו. כי כאן היא במזית. כשהוא עשה פעולת גזל, מזית, אבל בשוגג לא כניס. מה הדוגמה לשוגג? אדם שקנה מהגזלן והשביח. הוא לא ידע שזה גזול. במקרה כזה גם רב מאיר כונס אותו? או דילמה אפילו בשוגג נמי כניס? או שנגיד לא, שוגג רב מאיר לא כנס. תושמה. חמישה גובין מן המחוררים. חמישה גביות הם יכולים לגבות רק מבני חורין ולא יכולים לגבות ממשועבדים. מה זה בני חורין ומה זה משועבדים? שהגובה בא לגבות ממישהו. אם יש אצלו קרקע, תגבה את זה. אבל אם הוא כבר מכר את הקרקעות שלו לאחרים, אתה רוצה לגבות את זה כי זה משועבד, אתה כבר לא יכול לגבות. ואילו הם. פירות, ושבח פירות, מה זה? פירות, הכוונה היא כזאת. לפי הגמרא כאן להלן. גזלן, גזל, קרקע מרובן. והלך הגזלן, מכר אותה לשימון. שימון קיבל קרקע, חושב שזה שלו, הוא הלך משקיע בה. נטש המילנות, אדר, זיבל, השקע, עד שצמחו לו פירות. פתאום בא הנגזל, אומר לשימון, מה אתה עושה פה? אומר לשימון, מה פירוש? הוא מכר לי, אומר לו, הוא גזלן. הדין הוא ששימון מסלק, לא שימון, הנגזל, רובן, מסלק את שימון הקונה מהקרקע, וזכה בכל הגידולים שהוא גידל פה, בכל העצים, בכל הפירות. עכשיו שימון, מסכן, בא לטבוע את הגזלן, מה מכרת לי קרקע לא שלך? אז יש לו שתי תביעות לגזלן. קודם כל, על עצם המחירה שהתברר שלא הייתה כלום. עצם הקרקע. זהו ייקח מהגזלן, ולא רק מהגזלן, גם מאלה שקנו ממנו קרקעות, הוא יוציא את זה מהמשועבדים. אבל את התביעה הנוספת, את הפירות, שמעון אומר, אני עבדתי, גדלו לי פירות, עכשיו בא בעל הבית המקורי, לקח לי הכל, זה גם הגזלן צריך לשלם לו. אבל זהו יגבה רק מבני חורין, זהו לא יגבה ממשועבדים. למה? שתי טעמים, טעם אחד, בגלל שאין לזה קול. זה לא כתוב בשום שטר. וטעם נוסף, זה לא דבר קצוב, זה לא דבר מוגדר. לקוחות לא יכולים להיזהר משעבוד כזה. לכן זה לא גובים ממשועבוד. ומה זה שבח פירות? שבח פירות זה השבחה שהקרקע השביחה. הוא קנה קרקע במחיר מסוים, והוא השביח אותה למחיר הרבה יותר גבוה. והמקבל עליו לזון בן אשתו ובת אשתו. אדם שהתחתן עם אישה, וקיבל עליו לזון את הבן או הבת שלה. זה גם כן דבר לא קצוב. לא גובים את זה משעבודים. וגט חוב, הכוונה שטר חוב שאין בו אחריות. שטר בלי אחריות, גובים את ההלוואה רק מבני חוירים. וכתובת אישה שאין בה אחריות. מן שמעת לידי אמר אחריות לאו טעות סופר. יש כאלה שסוברים, יש תנאים שסוברים, שאם אתה מוצא שטר, שטר חוב לא כתוב שם אחריות נכסים. החלוש, כל נכסי אחראים לך לפרוע את המלווה הזה. יש תנאים שסוברים, זה טעות סופר. אין הלוואה בלי אחריות, זה בוודאי כולל אחריות. אבל מי יתן פה הרי אומר ששטר חוב בלי אחריות לא גובה ממישהו הבדים. זאת אומרת שהוא סובר שלא אומרים האחריות טעות סופר, אלא סובר אחריות לאו טעות סופר הוא. יש מציאות של הלוואה בלי אחריות. מי זה? זה התנא רב מאיר. רש"י אומר בבוב מציאה בשניים אחזין. שם המוכח שרב מאיר הוא זה שסובר שיש שטר חוב בלי אחריות. אם כן, הברייתא פה שקראנו זה רב מאיר. וקטני פירות ושבח פירות. שבח פירות היחדה ממה הציור? כגון שגזל שדה מחברו. גזל שדה מרובן ומחרה לאחר לשימון. ושימון הקונה השביחה. וכרגע והרי היא יוצאה מתחת ידו. באה נגזל, לוקח לו את זה. כשהוא גובה, כששימון הקונה בא לגבות מהגזלן, גובה את הקרן מנכסים משועבדים. ואת השבח מנכסים בני חוירים. למה? איזה שבח? כי הרי דעת בעל ערה, כשבא רובן בעל הקרקע ושקל ערה ושבוחה, לקח גם את הקרקע וגם את השבח שלה. אז לכאורה, מה מדובר שם? מה הילה? מדובר בעם הארץ. זה לא ידע דקרקע נגזלת, או אינה נגזלת. הוא לא יודע את ההלכות, ואפילו שהוא ידע שהקרקע הזה מכרו לו היא קרקע גזולה, הוא חשב שזה שלו, והוא חשב שמשהו משקיע הוא משקיע בשלו. ואפילו אחי, קעתי בה על הקרקע, ושקי להרי ושבוכה. אז כל שכן, בנגנב, שהוא בא ולוקח מהקונה שקנה מהגנב, את הקר, את הבהמה, ואת השבח. ושמע מינה בשוגג, נמי קניס. אמרה לו, אין לך ראיה. יכול להיות שמדובר כאן ולוקח תמיד חכם שהוא יודע. אז אם כן, הוא כמו מזיד. תושמע. לצבוע לו אדום וצבעו שחור, זה האומן שקיבל צמר לצבוע אדום, צבע את זה שחור, שחור הוא צבעו אדום, רב מאיר אומר, נותנה לו דמי צמרו. דמי צמרו, אין, דמי צמרו ושבחו לא. ויסה כדעתור בשוגג נמיקה, נז דמי צמרו ושבחו בא אלה מי סבלי. זה כבר מוכח, אל עליו שמע מינו במזיד קניס ושוגג לו קניס שמע מינו. אז עד כאן ביארנו את דעתו של רב מאיר. עכשיו יש לנו שתי דעות, רב יהודה ורב שמעון. רב יהודה מה אמר? גזלה חוזרת בעיניה. לכאורה מה הפירוש? שהגזלן מחזיר את הבהמה הזאת כמו שהיא שווה אחרי הלידה, פלוס מה שהערך שלה ירד מאז שהוא גזל. אבל את השבח של ולד גמור הוא לא משלם. רב שמעון אומר, רואים אותה כאילו שומה אצלו בכסף. כשהוא גנב, הוא גנב בהמה, תאונה, שווה 500, שלם 500. אז לכאורה, שואלת הגמרא, מהי בעיניו? מה ההבדל מרב יהודה לרב שמעון? אומר רב זביד, בשבח שעל גבי גזלה כה מפלגי. דרב יהודה סבר דנגזל אבה, ורב שמעון סבר דגזלן אבה. במילים שרב יהודה, מה רב יהודה אמר? גזלה חוזרת בעיניה. אם יש עדיין שבח שהבהמה השביחה והוסיפה אחרי הגניבה, וזה נמצא עדיין על הבהמה, יוסיף הצמר. לפי רב יהודה, זה הולך לבעל הבית, לנגזל. לפי רב שמעון, לא. זה שייך לגמרי לגזלן. הגזלן ברגע שהבהמה השתנתה, הוא קונה אותה. הוא חייב חוב כספי. כל השבח שהבהמה משביחה בגופה, שייך לגזלן. כשרב יהודה אומר, גזלה חוזרת בעיניה, מה יצא הפירוש? בין לשבח, בין לגירוס. הבעל הבית לוקח את הבהמה, אם היא השביחה, הוא הרוויח, ואם היא הפסידה, אז הגזלן יריד, ישלם לו מה שהיא הפסידה. אבל את הבמה עצמה הוא לוקח. זה היה הסבר של רב זווין. רב פופה אמר לכול העל משווח של גבי גזלת גזלן אב. זאת אומרת שבעיקרון שינוי קונה גם לרבי יהודה גם לרב שמעון. אז מה הוויכוח? ואוכל למחצו לשליש ולרביע כמפלגים. רבי יהודה סבר שווח של גבי גזלה כולי דגזלן אב. מה פירוש? כשרבי יהודה אומר ככה, גזלה חוזרת בעיניה, מה פירוש? כמו שהוא גנב, ככה הוא מחזיר. ואם זה ישביח, כל השווח הולך לגזלה. רבי יהודה מחמיר יותר. רב שמעון סבר למחצו לשליש ולרביע הוא דשוקל גזלה. מה פירוש? רב שמעון אומר נכון, בעיקרון, כיוון שזה השתנה, גזלן מרוויח. השווח שלו. אבל למחצו לשליש ולרביע. לא לגמרי. יש פה מנהג במדינה, אם אני לוקח בהמה למישהו ומשביח ומשביח, אז אני חצי והוא חצי, או שליש, ושתי שליש. יש שיטה. לפי המנהג פה, זה מה שהגזלן ייקח. הוא בעצם לקח בהמה לא שלו והשביח אותה, הוא יקבל, על זה פרס, יקבל על זה שכר, אבל לא את הכל. רבי יהודה לעומתו סובר, השינוי קונה לגמרי. וכל השווח שלו. תנן, גזל פרה במשנה שלנו בקטע השלישי, מה למדנו? גזל פרה ונתברה אצלו וילדה. רחל ונתענה אצלו וגזזה. משלם קישת הגזילה. מה אתה מדייק? ילדה אין, לא ילדה לא. ילדה אין, לא ילדה, הדרה בעינה. זאת אומרת, שכשאם עכשיו הפרה היא השביחה והיא מעוברת, רחל תאונה, בעל הבית לוקח אותה חזרה. מי שלם אל הרב זווי דאמר שווח של גבי גזלה דנגזלה ולרב יהודה. אז הוא, מה אני המשנה שלנו? רב יהודה היא. אלא לרב פופה דאמר דגזלנה ו... אז מי זה המשנה שלנו? לא רב יהודה ולא רב שמעון. אומרת הגמרא, אמר לך רב פופה, הוא הדין אפילו לא ילדה, נם בקישת הגזלה הוא דמשלם. והי דקטנה דווקא ילדה. היידה דנוסיב רישה, שהוא גנב פרה מעוברת והיא ילדה, נוסיב ספנה מילדה. אבל הוא עדין, גם אם לא ילדה, הוא משלם רק אישת הגזילה כיוון ששינוי קונה. תניה קבו סיידר רב פופה, רב שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף למחצו, לשליש ולרביע. אומר רב אשי, כי אבינן ברב כהני, בואי לו. היה לנו ספק, לרב שמעון דאמר למחצה לשליש ולרביעה, הוא דשוקל גזלן. כי מסלקין עלי, בדומה מסלקין עלי, או דילמה מבשור אשכול. שנותנים לו בשווח איזה שם אחוזים. אפשר לסלק אותו בכסף, או שהוא שותף בגוף הבהמה ממש. יכול לטבוע חלק מהבשר. פשט נמהו, דאמר רב נחמן אומר שמואל. שלושה השמין להם השווח ומעלין אותם בדמים. ואילו הם. בכור לפושות. ובלחוב ללוקח ובלחוב ליתומים. מה הפירוש? בכור לפושות. הבכור והפשוט שחולקים ביניהם את החלוקה. חלקים אותה לשלושה חלקים. שני חלקים לוקח הבכור וחלק אחד הפושות. עכשיו, עד שהם נזכרו לעשות חלוקה, בינתיים הקרקע של אבא השביחה. והשווח... לא מגיע לבחור פי שניים בשווח, השווח מגיע להם שווה בשווה. אז מה אנחנו אומרים? למשל, אם הקרקע שווה 12, שמונה חלקים לקח הבחור, וארבע לקח הפושוט. אז בחלק של השווח יחזיר הבחור רבע. לאח הפשוט, רבע מהשמונה. אז יצא שהם שש ושש. אם השווח היה 12, אז הוא יחזיר לו שניים. כשהוא מחזיר לו את השניים האלה, הוא לא צריך להחזיר לו אותם בחלק מהקרקע. קרקע בשווי שניים. אלא הוא מחזיר לו ממון. מעלים אותם בדמים. מה הדין השני? בעל חוב ללוקח. בעל חוב שבא לגבות מהלוקח קרקע שהייתה משועבדת לו. בינתיים הלוקח השביח את זה. כשהבעל חוב משלם ללוקח את השווח, הוא משלם לו במזומן, לא בחלק מהקרקע. אותו דבר בלחוב ליתומים. היתומים השביחו קרקע אחרי שהם ירשו אותה מאבא שלהם. והבלחוב בא תורף אותה. אז הבלחוב משלם ליתומים את השבח שהם השביחו. דווקא בכסף, לא בקרקע. מה העיקרון לשלושת המקרים האלה? שאנחנו אומרים, הבכור הוא בעל הקרקע. הבלחוב, שכיוון שזה המשועבד לו, הוא בעל הקרקע. וגם כשהוא בא לגבות מהלוקח וגם מהיתומים, בעצם הקרקע שלו, אבל יש לו חוב כספי, ללוקח, ליתומים, לפושות, ישלם את זה בממון. אז ממילא מבינה הגמרא שהוא הדין כאן. הבהמה עצמה שייכת לנגזל. נכון, הגזן השביח אותה ולכן מגיע לו איזה תשלום, הוא יקבל בממון. אמר לו רב הינה לרב אשי, מי אמר שמואל בעל חוב ללוקח יואיב לשבח? בכלל הבעל חוב יכול לטרוף את השבח? לכאורה זה נשאר אצל הלוקח. אמר שמואל בעל חוב גובה את השבח? זאת אומרת, איך אתה אומר ששמואל אומר שהבעל חוב גובה והוא משלם ומחזיר ללוקח מזומן, בכלל לא צריך להחזיר לו. אבל חוב שטורף, טורף גם את השבח שהוא השביח לו. כי זה קרקע לכאורה גמורה ששייכת לבעל חוב, זה היה משועבד לו. אומנם משלם הוצאות. אבל את השבח, את הרווח הוא לוקח. אמר לו לא קשיא. כאן בשבח המגיע לכתפיים, כאן בשבח שאין מגיע לכתפיים. אנחנו נגיד, כמו שתוספות מבארים, שבח המגיע לכתפיים, הכוונה שזה כמעט, עוד מעט יהיה בשל. אפשר יהיה לכתוף כבר את התבועה. שבח כזה צריך לשלם ללקוח. אבל שבח שעוד לא הגיע לכתפיים, לא הגיע לרמה שאפשר כבר לכתוף אותו, כתפיים הכוונה שהוא גדל כמעט כל צורכו. שבח שלא הגיע לרמה כזאת, עדיין צריך הרבה לקרקע, זה הבעל חוב גובה ובכלל לא משלם. אומרת הרב, או מייסים בכל יום וקומק בשמואל, אפילו שבח המגיע לכתפיים, ולא מחזיר תשלום, אומר לי לא קשיא. עוד למסיק בי כשיעור ערב ושבוכה, עוד למסיק בי כשיעור ערב. אז הגמרא חוזרת בה מהתירוץ הקודם. לא משנה אם זה שבח המגיע לכתפיים, לא משנה איזה שבח זה. אם הוא חייב לו, בוא נגיד, שהחוב של הבעל חוב היה 150, והקרקע עם השבח שווה 150, יגבה 150. אבל אם החוב הוא 150, אבל הקרקע עם השבח שווה 200, אז הוא יגבה רק 150, והשבח שנשאר, נשאר ללוקח. ואיך הוא יחזיר לו את זה? במזומן, לא בקרקע. אומר לי, אני חלמן דאמרי אית לאיזוזה ללוקח, לא מעצים מסלק ללבל חוב שפיר. יש מחלוקת בבום מציעה. אם הקונה שקנה את הקרקע, בא בל חוב לטרוף ממנו, אומר לו, לא, אל תיקח ממני את הקרקע, אני אתן לך מזומן. זכותו או לא? מי שלם לפי המן דאמר, שהוא לא יכול לדחות את הבל חוב בכסף. אז מי הבעלים על הקרקע? הבל חוב? אז מובן. אלא למן דאמרי אית לאיזוזה ללוקח, מוצים מסלק לבל חוב. אם היה לו מזומן, אומר לו, קח ותלך מהקרקע. אז יגיד לו הלוקח לבעל חוב, למלא ככה, אי אהבו לי זוזה, אהבה מסלקין ללכו מכול הארץ. זאת אומרת שאני בעל הבית. אז האשתו, שאתה חייב לי כסף, אז אהב לי גריב את הארי כשיעור שבחוי, תן לי חתיכת קרקע כשיעור השבח, איך קופים אותו לקבל כסף. אומר לי, אוכל במעסקינן, דשווי אני עלי הפויטיקי. לא מעלה, לא הולך הפירוין עלו מזה, ובמקרה כזה לכולם מתמיד, הוא לא יכול לסלק את הלווה בכסף. אתה בעל חוב בכסף, אתה מל בעין. ולכן, הוא מסלק אותו, הוא ייקח את הקרקע עם כל השבח, ואת העודף שלא מגיע לו, שהוא לקח שבח מהקרקע, הוא ישלם לו במזומן. עד כאן דף צדיקי.